ראינו את הברייתא של רבי פנחס בן יאיר בעמוד כ"ב, שעליה מבוסס ספר מסילת ישרים. כן. אותה מסילה שתחילתה הוא בתורה, התורה משמשת פה מעין קטר, קטר שמוליד את הקרונות וגם מושך אותם. הוא גם מוליד וגם מושך. התורה יש לה כוח מוליד וכוח מושך. התורה מביאה לידי. במובן הזה, מכיוון שהתורה מביאה לידי, זאת אומרת שבתורה כלול הכל. אלא שהתורה מאצילה מתוכה, כן? קודם כל את הזהירות, כן? ובדרך של מביא לידי, שזה בכלל חידוש עצום ברמח"ל, שהספר שלו מבוסס על מביא לידי, צריך להבין את המשמעות של מביא לידי. יש כאלו מחוקרי ספר מסילת ישרים שהתעמקו מאוד בביטוי מביא לידי, ויראו את עיקר החידוש שבעניין זה. שמביא לידי בעצם, אני אגיד לכם רק דבר אחד, שמביא לידי זה בא לומר שלמעשה כל מידה היא בעצם מעניקה לך לא רק אותה עצמה, אלא כבר פותחת לך פתח למידה הבאה. יש כאלו שאמרו אפילו שאפשר פה לעבוד על פי העיקרון של רבי אלימלך מליזנסק, שאמר שאומר ב-40 יום של עבודה על זהירות, אפשר להוליד את הזריזות. זאת אומרת, מכיוון שזהירות מביאה לידי, אפשר להיווכח בזה בדרך של 40 יום עבודת הזהירות. צריך להבין איך עובדים על הזהירות. הוא גם מציע דרך מעשית, שם בספר צמאה נפשי, ששם מחברו לא נודע, אבל ספר שמגובה עם הרבה הסכמות, וניכר בו שכתב אותו אדם גדול. הוא אומר שמה, שעל ידי שאתה עובד על הזהירות 40 יום, כן? אתה מתחיל לחוש את ההתפתחות של הזריזות, כוח נפשי, של קום עשה, כן? מתוך הלא תעשה, מתוך הלא תעשה שבזהירות, צריך לעבוד בצורה מחושבת, שקולה, אין הכוונה להתנפל או להסתער על כל הלא תעשה, אלא הוא אומר ש-40 יום האלו, כן? 40 יום האלו, במהלכן צריך לעבוד על שלושת או שלושה, מעין, לפחות שלושה, נגיד כך, לפחות שלושה ענפים שלא תעשה, שאתה מרגיש לגביהם צריך תיקון ביותר, ונפשך דורשת תיקון. יש הרבה דברים שצריכים תיקון, אבל עדיין אני לא בשל לחפוץ בתיקון הזה. אז הוא אומר, כך שלושה דברים, שאתה מרגיש שנעקה נפשך מהם, ונפשך מושכת אותך לתיקון בהם, תעבוד עליהם 40 יום, בבחינת לא תעשה, סייגים וגדרים והימנעות. כן? גם להיזהר מאוד, לא להגיע למצב של תשישות הנפש, למצב של הכבדה יתרה על כוח הרצון, על ידי 40 יום אתה מתחיל להרגיש התפתחות של מידת הזריזות, אתה מוטה את עצמך במצב של קום עשה. כך הוא אומר. אין, מי שרוצה לבדוק את זה יכול לבדוק כמובן. אבל בכל אופן, זה החידוש של במביא לידי. כן? זהירות מביאה לידי. הוא מראה לנו כאן את סדר ההתפתחות של מצווה גוררת מצווה. כן? כי הרבה פעמים אנחנו עובדים על דברים טובים, אבל אנחנו לא בטוחים לאן הדבר הזה מביא. כן? מה זה מביא לידי? כלומר, מהו סדר ההתפתחות? כן? פה אומר לנו, זה סדר ההתפתחות. כן? סדר ההתפתחות הוא זהירות, זריזות, וכו' וכו'. אם תעבוד על פי הסדר הזה, יעלה בידך כל המידות בדרך של מצווה גוררת מצווה. כן.
למה דווקא,
זה הבסיס, כן? זה לא תעשה. זה לא תעשה. הלא תעשה זה לגדור את הרע סביב סביב. כלומר, צריך להבין שמציאות הרע בעולם... די, אם אתה לא מנקש, כן, ולא מסכל, אז למה אתה זורע בכלל? אתה מבין. או גם אם יש את הזרע בעומק האדמה, הוא לא יצמח אם אתה לא מנקש, כן, ולא מקייץ, לא עושה את העבודות שצריך. פני הקרקע, כן, כוסו פניו חרולים. אז זה לא יצמח, פשוט לא יצמח, אתה מבין? כוח הטוב, ודאי שהוא נמצא במעמקי האדמה. אבל אתה צריך לסלול לו את הקר, את הדרך להופעה. אז הזהירות זה באמת כן, זה החריש הראשון. יש אחרי זה תנקיות ואת הפרישוש, זה חריש עוד הרבה יותר עמוק, זה טיפול הרבה יותר קוסמטי ועדין של הרע. עד מידת הטהרה, ששם בכלל זה טהרת המחשבות, שם אני מתאר את הרע גם במישור המחשבתי. נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה. באופן כללי, כל המידות האלו, הן מחולקות לשני קטגוריות, כפי שאתם שמים לב. קטגוריה אחת היא סור מרע, וקטגוריה שנייה היא עשה טוב. מתוך הסור מרע, הולך ומתפתח הטוב ומופיע. כן? לא חסר לו, כן, ברגע שיש לו את התנאים המתאימים להתפתחות, הוא מסגשג, הוא מופיע עד תחיית המתים, שתחיית המתים זה שיא הופעת הטוב, הופעת עומק הטוב בתוך הגוף, הגוף כבר פוסק להיות נגיף, כן? הגוף פוסק להיות נגיף, והוא אספקלריה המהירה שמשקף דרכו את הטוב הפנימי. כן? הגוף מפסיק להיות סוגר. הגוף זה מלשון סגירה. גוף, מלשון להגיף, מלשון מגף, מלשון מגופה. הגוף הוא דבר סוגר. הוא דבר שהוא חוסם. כן? כל המידות האלה מביאות את הגוף למצב של טהרה ונקיות כזו, עד שהגוף הוא בבחינת אספקלריה המהירה. שמשקף את דרכה את עוצמת הטוב הפנימי. אז כל המידות פה מחולקות לפי שתי קטגוריות אלו של סור מרע ועשה טוב, רק אפשר לשים לב פה, במבט אפילו שטחי, שימו לב, המדרגה הראשונה היא סור מרע, זהירות, נכון? הזהירות מביאה לידי זריזות, הזריזות היא תחילת הופעת הטוב והאחזותו במציאות, בבחינה של עשה טוב, יפה, אבל תרף ומיד צריכים לשוב לעבודת הסור מרע ברמות יותר גבוהות. כדי להכשיר את המדרגה הבאה של הופעת הטוב. יש לנו את הזהירות, אם כן, הזהירות מביאה לידי זריזות, הנה, זריזות מביאה לידי נקיות, כלומר, ברגע שהטוב מופיע, הוא בעצמו שולח את הנפש לעבודה איזה? שסור מרע נוסף, בשביל מה? כדי שהוא יופיע יותר. הטוב שולח את הנפש לעבודה של סור מרע. זאת אומרת, שאדם חווה את חוויית הזריזות, של הופעת הטוב, הוא בעצמו חוזר ומעמיק את הסור מהרע כדי שהטוב יוכל להתפתח במדרגה יותר גבוהה. מדרגה יותר גבוהה. אז הזהירות מביאה לזריזות. הזריזות שולחת לנקיות. נקיות מביאה לידי פרישות. העמקה מאוד גדולה. מה? לא, פרישות זה עדיין סור מהרע. הפרישות זה ממש, אומרים, זה צמצום, זה כיתור. כן? של כוחות החומר, כדי להביא להתעוררות הצד הרוחני של האדם. כן? הפרישות היא הסתפקות במועט, כדי שהאדם יפתח, כדי לפתח אווירה יותר רוחנית בתוך הנפש. צריך להיזהר מאוד עם הפרישות. אבל פה הפרישות היא מונחת מכוח הזריזות. מה היתרון שהיא מונחת מכוח הזריזות? מכיוון שהיא מונחת מהכוח של עשה טוב, הזריזות לא מניחה לפרישות לגלוש לסגפנות ממיתה. למה? כי כל המטרה של הפרישות זה בשביל להביא לעשה טוב יותר גדול. אם הפרישות הייתה מופיעה בלא הדרכה של הזריזות, אז הפרישות הייתה יכולה לבוא למצב של נזירות. הייתי הולך לוואדי קלט שם, יושב עם המעילים האדומים האלה שם, בנקי כסלע ונגמר הסיפור. אבל מכיוון שפה היא מונחת מכוח הזריזות, היא משרתת את הופעת הטוב. כן? ואז היא מופיעה ככוח שמכשיר את הרוחניות. אז הפרישות... כן? אם כן, יש לנו פה נקיות, פרישות וטהרה, שלוש מדרגות של סור מרע. שניים מהם בתחום המעשי, אחד מהם בתחום המחשבי, שזה הטהרה. טהרה מביאה לידי חסידות. חסידות, חסידות זה כבר מזיגה של סור מרע ועשה טוב. חסידות זה ביסודו, זה עשייה טובה, לעשות מעשים טובים, אבל שמתבססת על סור מרע מאוד עמוק. החסידות זה כבר נקודת המיזוג שבין שני המגמות האלה. לפני כן ראינו אם כן, כל אחד מן המגמות הזו הולכת ומתחזקת בעצמה, כן? בחסידות הן מתמזגות שתיהן כאחת, ומופיעות בצורה מאוד משוקללת ומאוזנת. חסידות, כן.
טהרה? לא, איך אפשר באמת להגדיר את טהרה?
אבל אנחנו לא שם עדיין. אז זה רק היה איזה מין סקירה כזו, עם עוף הציפור ככה, על הברייתא הזו. אנחנו נצטרך לראות את זה לאט לאט. אבל טהרה באופן כללי זה טהרת המחשבות. כן? טהרת המחשבות שבצינור המחשבתי, כן? כל מחשבה צריכה להציג תעודת זהות. ותעודת הזהות הזו נבדקת, כן, לאור הנשמה שלי. זה, אין, זה, תעודת הזהות שלה חייבת להתאים, חייבת להתאים, כן, לצופן הגנטי של נשמת האדם. כן? כל מחשבה שהיא לא עולה בקנה אחד עם הצופן הגנטי הזה, היא מושלחת החוצה. כתוב על יונתן בן עוזיאל שבשעת לימודו כל עוף פורח שהיה פורח באוויר היה נשרף מיד. מה זה היה נשרף מיד? מי זה העוף הזה? אלו מחשבות. זה המחשבות שלו עצמו. כל עוף שהיה פורח באוויר, כל מחשבה שהייתה עולה במהלך לימודו, הייתה מתבררת עד תום. זה נקרא כל עוף שהיה פורח מעליו, נשרף. כלומר, זה מדובר גם על מחשבות רעות, לא היו מצליחות לעלות במוחו, וגם מחשבות טובות אבל קטנות, היו נשרפות, ואת מקומם תופס מחשבה יותר מבוקרת, בכף ובכוף, רבי יונתן בן עוזיאל, זה היה דרך לימודו. זה מדרגה מאוד גבוהה, שליטה מחשבתית כזו זה מדרגה מאוד גבוהה. אנחנו יכולים לחוש את הדבר הזה, כן, באיזה הצגת תכלית, כן? הצגת תכלית שאנחנו מתמקדים בה ברגע של היום. עכשיו בחמש דקות הקרובות אני רוצה להיות מודע למחשבות שלי. אני יכול לעשות את זה, לעצור את החיים וכן, לקטר איזה חמש דקות כאלה ולהגיד, עכשיו בחמש דקות אני חווה טהרה. אני יכול לעשות את זה. זה אפשרי, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. כן? אבל להגיע למצב שזו מידת הטהרה, לא רק איזה הצגת תכלית מקוטעת מכלל היום, אלא זו מידה, כן? זה מדרגה גבוהה. אבל מוצע לכל אחד מאיתנו לחוות את החוויה של הטהרה, באופן הזה, לפחות דקה ביום. לפחות דקה ביום. זה לא שאני חושב שכל שער היום אנחנו מופקרים במחשבותינו, זה לא שאנחנו כאלה, אבל להרגיש את השליטה המופלאה הזו, את שריפת האוף, כן, להרגיש את השריפה הזו, זה דבר שהוא, כן, עדיין, עדיין רחוק מכליותינו, כן, עדיין צופים למטרה הזו, מקווים לה בעזרת השם, טוב, זה לא, אבל אפשר לחוות זה כבר במצבנו, כן, בצורה יזומה, כן.
למה זה כל כך חשוב? אין דבר שזה אוטומטי.
כי אם אתה לא יודע את הסדר, תראה, אם אתה לא יודע הסדר של יצירת דבר, אין? למשל, אתה פותר תשבץ, אז אנחנו יודעים, או אתה עושה פאזל. צריך לדעת איך להרכיב את הפאזל. אם תעשה את זה, יהיה לך קל יותר לעשות את השלב הבא. זאת אומרת, יש דברים שאתה צריך לדעת את הסדר שלהם. אם אתה לא פועל על פי סדר, ממילא השלב הבא לא יצוץ מתוך הקודם. אתה מבין? זאת אומרת, אם תהפוך את הסדרים, אתה אולי תעשה משהו, אבל הדבר הזה לא יוליד דבר. זה נקרא לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. יש מצבים של לידה לבהלה, שאתה עושה פעולה ונולד משהו. אבל מה נולד? דבר מבוהל, דבר לא מסודר, דבר שלא מוביל אותך לשום מקום. זה נקרא נלד לבהלה. לא ניגע לריק שלא נולד שום דבר. אבל גם שלא נלד לבהלה, גם שנולד משהו, זה לא יהיה פג, זה לא יהיה מחוסר איבר, זה לא יהיה נפל, כן? זה הסוד הגדול שמתברר פה. כל הסדר של הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, זה בבחינת לידה, כן? מדויקת מאוד, חיובית מאוד. כל שלב שולח אותך לשלב הבא, שהשלב הבא נולד בגימור איברים, איבריו גמורים, כן? ובר קיימה, זה החידוש של העניין הזה. זה הסוד הגדול שגילה לנו רבי פנחס בן יאיר. כמובן, מתוך סדר העבודה שלו עצמו, רבי פנחס בן יאיר לא המציא את זה. זה סדר העבודה שלו, כך הוא עבד. כן? הרמח"ל לקח את הברייתא הזו והניח אותה, כן? כיסוד לספרו. זה החידוש העצום לעומת ספרי מוסר אחרים. הספר אורחות צדיקים, זה בכלל לא בבחינת מביא לידי. מה, אתה תתחיל ממידת הענווה? הוא מתחיל של מידת הענווה. פה זה המידה התשיעית. הוא מתחיל מדעת הענווה. אמרנו שאורחות צדיקים זה חלון הראווה הישראלי. פה זה, כן? פה זה חדר העבודה, נקרא לזה כך. ויש ערך גם לזה וגם לזה. יש ערך גם לזה. הרב ציודה אמר שהיה ראוי, לפני שמתחילים את מידת הזהירות, לקרוא את מידת החסידות. עלי לך על הר גבוה מבשרת ירושלים, עולים על הר גבוה, משם צופים למטה ויורדים למטה, מתחילים להפיל, תוקים את העוגן שם, זורקים את החבל למטה ומתחילים לטפס. כך הוא אמר, יש ערך עצום למבט העילי הזה, להביט מגבוה, ממידת החסידות, ודאי, יש ערך לזה. אנחנו לא אומרים שלא. ובספר הזה הוא...
שם
מגיש מיוחד על הדרך, כן. עוד פעם, סליחה, לא שמעתי? גוף, מישון סגירה. גוף, מישון סגירה. הגוף הוא סוגר לנשמה. הגוף הוא מעכב על הכוח הרוחני להתגלות. הגוף יש לו את הדינמיקה משלו, יש לו את האופי שלו, יש לו את הנטיות שלו. הרי אתה מרגיש מה עושה לך הגוף, לא? אנחנו מרגישים מה עושה לנו הגוף. שעה שמונח לפניו, כן? דבר חומרי, איך הוא מתאבל לו, כן? איך הוא מתאבל לו, איך הוא רואה בו את חזות הכל, את האושר, את... ומעלים ממך את הרוחניות. בשעה שאתה מתענג על דבר חומרי, אתה לא מסוגל לחשוב על רוחניות. הרוחניות היא תפילה וחסרת טעם, כמו חצץ. מה, אתה לא מכיר את המצב הזה? זה נקרא שהוא סוגר על הרוח. תבין? חוויה פיזית, כן? חוויה פיזית, ספונטנית, אני מתכוון. לא מדובר פה על חוויה פיזית שהיא כבר מקודשת וכן הלאה, כמו שנראה מידת החסידות, כן? איך קודם? הרוצה לנסח יין על גבי המזבח, כן? ישקה תלמידי חכמים, כן? לא מדובר על זה. פה מדובר על מדרגות הפשוטות שלנו. אז אתה נמצא במצב של תענוג חומרי, אין לך אבא ואין לך אמא. כן, זה מה שנקרא קרבה דמייכלה, הקרב של המאכל, בשעת האכילה, אדם הוא נמצא בקרב עצום. לא לחינם, חז"ל הקיפו אותנו מכל צד, בברכות, לפני ואחרי. כולי, היי, ואולי, ואולי ננצל מההשפלה הרוחנית של האכילה. מה, זה דבר פשוט? זה לא דבר פשוט. אז אנחנו לא צריכים יותר מדי להתאמץ כדי להוכיח מה עושה לנו הגוף, למה הוא סוגר. זה הכל. אז כל מידה טובה היא למעשה יוצרת שלום בין הגוף והנשמה. המידה זה מקום המפגש בין הגוף והנשמה. כן? המידה יוצרת, כן? פונדק, יוצרת מקום מפגש, כן? מקום, קורת גג, נקרא לזה ככה. כן? כל מידה היא קורת גג, שבתוכה יש התמזגות בין נשמה וגוף. זה נקודת המפגש. בלי מידה, לא היה דבר ממצע, דבר מחבר. הגוף היה מונח כאן, הנשמה הייתה מונחת כאן, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. במציאות של הלילה של העולם הזה, אין אפשרות שהנשמה והגוף יתקרבו, אלא אם כן יש מידה. המידה היא מקום המפגש. עשו לי קיטון. זה המקום שבו המלך נפגש עם אוהבו. כן? בו הנשמה נפגשת עם הגוף. שני יסודות הפוכים נפגשים במקומות האמצע. זה עניין של המידה.
מה לגבי
להנות מתוצאות
שדווקא
כן, ודאי. לא אומר שלא, ודאי. עד רבה. המאכל, כן, ודאי. המאכל הוא חומרי, אבל צריך להבין שמה שמחיה, כלומר, קודם כל אני אגיד את השאלה, איך קוראים לך?
אריאל.
אריאל. אני אגיד את השאלה שאריאל שואל, אנחנו מדברים כל כך בגנות המאכל, והנה אומרים לנו שבמאכל יש ניצצות, צדיקים, גדולי הדורות הקודמים, היו עסוקים בתיקונים בתוך המאכל, מי יודע איזה, מה מגולגל בתוך האגס, בתוך התפוח, נו? אפילו חתולה נחמדה יש לנו פה שמסתובבת, מי שראה את החתולה הזו פה מסתובבת, היא עדיין פה אגב, שזה חתולה שמסתובבת פה, אני ממש רואה שם בפנים את הנשמה, לא צריך את מקובל בשביל זה, היא פשוט משהו מדהים, לא יודע איפה חתולה, איפה חתולה, מישהו ראה אותה בלאחרונה? יפה לשיבה אחרת, היא גמרה את התיקון של המכון מאיר, ואז זה בעל תשובה שבעל מכון מאיר והלך אחרי יום, אז עכשיו הוא עושה את התיקון של התגלגל בחתול, כן, אבל החתולה זה פשוט מדהים, פשוט מפחיד, מגרשים אותה כל הזמן, כזה, באה מתיישבת עוד פעם ליד הדלת, כל הזמן לחפש את המקומות החמים, לשבת ליד הלומדים, דווקא מתעקש להיות במקומות איפה שלומדים, כן, לא מוכנה להיות ברחוב, זה לא חתולת רחוב, זה משהו מיוחד. אז בסדר, אז יש, אז אתה שואל, באמת, עניין האכילה הוא עניין גדול, שיש בו תיקונים גדולים, זה נכון, זה נכון. מכיוון שוודאי וודאי שגם בחומר, כן? גם בחומר יש את מוצא פי השם, גם שם יש ניצצות, אבל הניצצות האלה נפלו במקום העמוק ביותר, שזה החומר. דווקא הוצאת הניצצות מן החומר, זה התיקון היותר גדול. זה קודש קודשים להראות שגם את זה מחיי השם יתברך. אבל את העבודה הזו יכולים לעשות רק צדיקים גדולים. אנחנו אחראים על יותר מסוגלים כעת לגלות את הניצוצות יותר במקומות היותר, כן? איפה שיש יותר חמצן, במקומות היותר מעוברים, בתוך הישיבה, כן? אנחנו לומדים בספרים, איפה שהקודש הוא גלוי ולא נסתר, אנחנו לומדים פה. ויש אנשים שיכולים לגלות את זה במקומות הרבה הרבה יותר ירודים, כן? אבל אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר מההתעסקות בדברים האלו. שעוסקים בהם, צריך להתעסק בהם בדחילו ורחימו, הרבה סייגים, כן, עם הרבה זהירות, כן, כדי שלא ניפול עמוק עמוק בתוך הקליפה הזו. כן. אנחנו לא מונעים, כן, אתה אומר ככה, מידת הפרישות, כן, נשמע פה שזו מידה מאוד חשובה ומביא לידי וזה חלק ממסלול ההתקדמות. אבל הפרישות זה מניעה. אתה אומר, הפרישות זה מניעה. אני מונע מעצמי א', ב', ג', ד', מסתפק במועט, ממש ככה. אז מה? אתה אומר, יצטרכו לתת את הדין על זה. כל דבר שיכול אדם היה להנות בעולם הזה, כך אומר רבי אליעזר, כל דבר שאדם יכול היה להנות בעולם הזה ולא נהנה, עתיד ליתן את הדין. שים למה כתוב, יכול היה להנות. במצב הפרישות אתה לא יכול להנות. אין לך מה זה יכול לשון כלי. אין לך כלי להנות מזה עדיין. זה בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. העושר הזה, ההתעסקות כרגע עם העושר הגשמי הזה, הוא מסוכן לך. הוא לא יביא לעושר באלף. לכן צריך להיזהר, אתה לא יכול. זה הלשון המדויקת ברבי אליעזר. כל מי שיכול להנות. הלשון המקור. הלשון, המקור אני לא יודע. מחילה. כן, לצערי לא מכיר את הדברים מתוך הגמרא, מכיר אותם מתוך ספרי המוסר. ואיך אומרים, יש כאלה שלומדים תנ"ך מתוך הגמרא. אני לא, לצערי, לא מספיק. מה, זכיתי עדיין? לא רציתי כנראה מספיק לזכות, אבל אקיר את זה יותר מספרים. כל פעם, לשוני, כל, כן, רבי יזר אומר, כל דבר שיכול אדם להנות ולא נענה, בעולם הזה, ולא נענה, ולא נהנה, עתיד ליתן את הדין. אז מילת המפתח פה היא יכול. אבל אם הוא לא יכול, כפי שמקבלים שכר על הדרישה, כך מקבלים שכר על הפרישה. ופה הוא פורש, כן? הוא אומר את הלא בשביל הכן. הלא הזה זה בשביל הכן הגדול. הוא יחזור להתמודד עם החומר. במידת החסידות, הוא יחזיק את הפולקה ביד, או עם מזלג, רצו שיהיה מזלג, הוא יחזיק את הפולקה ויוכל אותו, ויקדש שם שמיים עם הבשר הזה. אבל כרגע הוא פורש ממנו, ואומר לבשר, אני עוד אשוב אליך. אני עוד אשלוב לברבורים, לסלב ולדגים, אני עוד אשוב לכל המטעמים האלו, אבל לגישה אחרת. ודאי. כי אמרנו שהכוח הדוחף לפרישות הוא הזריזות. כן? והזריזות לא זר לה הטוב. אדרבה, הזריזות כולה היא שייכת להתפתחות והופעת הטוב. לכן גם שהיא מעודדת תהליכים שלא תעשה, זה הלא בשביל הכן. זה כמו הזרע שמצניעים אותו בתחתית האדמה. למה מסתירים? למה מעלימים אותו? למה אתה מחביא אותו? אני מחביא אותו כדי שיסגשג ויצמח, כי אם אני אשים אותו גלוי על פני הקרקע, יזיקו לו קרני השמש, תנאי הקרקע הקשים, הוא לא ישרוד. לכן אני מצניע אותו. ההצנעה היא דווקא כדי שהוא יתפתח. כן. זה מה שהרב אומר במוסר אביך, במידת הצניעות, במידות הראייה, שהוא מדבר במידת הצניעות, הוא אומר, הצנוע האמיתי מכיר, שלא בגלל השנאה על המין השני הוא עושה את גדרי הצניעות, אלא בגלל התכלית הכללי היפה. זאת אומרת, האדם הצנוע, למה הוא צנוע? בלשון של הרב כמעט במוסר אביך, למה הוא לא מדבר עם אישה ברחוב? כדי שלעתיד לבוא, הוא יוכל להגיד לה בוקר טוב בלחיצת יד. בלחיצת יד. לא יודע. יש חכמים שכבר יראו את המדרגה הזו בימיהם. אותם חכמים שהיו נוהגים במנהגים כביכול מאוד מתירניים. אותו חכם שהרכיב קלה על כתפו, אם אני טועה זה רב ששת, שהיה רב חיסדה. רב ששת לא זוכר, המחילה, אני מצטער שאני לא כך זוכר את הדברים. או רב ששת, רב חיסדה, שהיה מרכיב קלה על כתפו בחתונה ומשמח אותה. ורב גידל שהיה יושב בשערי התבילה. ואומר לנשים שבאות לטבול לבעליהן, להתאר לבעליהן, אומר להם, כך תטבלו וכך אל תטבלו, בשערי המקווה ממש. ורבי יוחנן, שהיה מתיישב בשער התבילה גם כן, בפתח בית המקווה, הוא היה מתיישב כדי שנשות ישראל יסתכלו ביופיו, ויהיה להם זרע יפה כמותו, עד כדי כך. יש מגדולי ישראל, רב כהנה, שהתחבא מתחת למיטת רבו בשעת מעשה, בשעת מעשה, והבחין בזה רבו, רב כהנה, הבחין בזה רבו שיש מישהו מתחת למיטה ושאל מי שם, והוא אמר לו כהנה, מה אתה עושה שם כהנה? ואמר לו כהנה מתחת למיטה, תוראי וללמוד אני צריך. כך הוא אמר לו. מבהיל. אז כל הצניעות כדי שאנחנו נוכל לעשות את המעשים האלה לעתיד לבוא. מתי לעתיד לבוא הזה? לא יודע. תחיית אמיתים. שהגוף כבר לא יתפוס את המקום שהוא תופס היום. הגוף היום תופס מקום, כן? נתפס בעינינו בצורה שונה לחלוטין. הגוף משדר אלינו יצרים. משדר אלינו תענוגות זולים ונמוכים. לעתיד לבוא, הגוף רק בסמים של גן עדן הוא ישדר. כן? אומר הרמב"ן באיגרת הקודש שלו, באיגרת החתנים המפורסמת. חתנים כדאי שישתדלו לקרוא בזה. הוא אומר שמעשה הביאה כהנחת תפילין ועיטוף בציצית. וידע האדם את חווה אשתו. הביאה בלשון ידיעה, שכל החיבור נעשה על דרך הדעת והשכל, שיר השירים אשר לשלמה. וזה יהיה לעתיד לבוא. זה יהיה לעתיד לבוא. אז הצנוע האמיתי שעושה היום גדרים וסייגים, עד כדי לא לדרוש בשלום אישה בשוק, שנדחית מידה דרך ארץ ממקומה בגלל הצניעות, עד כדי כך, כך אומר הרב קוק שם. כן? הצנוע הזה, למה הוא צנוע? לא בגלל שהאישה רעה, היא רעה. בגלל שהוא לא יכול להנות מיופייה של האישה עכשיו. כי אם עכשיו הוא יסתכל ביופייה, אז הוא יהיה כמו גיחזי. כמו גיחזי. כן? היא מסתכל עכשיו ביופיה ויביא אותו למקומות נוראים ואיומים. כל המסתכל באצבע קטנה של אישה כאילו מסתכל במקום התורף. היום כל האסוציאציות הן אסוציאציות יצריות. דבר מאוד מסוכן. אנחנו לא יכולים לשיר את שיר השירים היום, אלא סיר הסירים. סיר הסירים זה קוץ הקוצים. כן? סירים זה קוצים בעברית. סיר הסירים, קוץ הקוצים. היום צווארך לא כתלפיות וצווארך לא כעדר הגולש, אלא בלגן גדול. לכן צריך זהירות עם זה. לא מספיק עלי תאנה היום. היום צריך סקים על גבי סקים. כולי היי, ואולי זה יספיק. כי הדמיון של האדם, הוא יכול לחצות את הסקים ואת כל המחיצות האלו, ולהיכנס פנימה. זה בעיה. אבל עתיד לבוא, כן. אם כן, הצנוע האמיתי, הפרישות, היא משמשת לצורך הזריזות. זה בסדר גמור. כל עוד הוא לא יכול, צריך לפרוש מן הדברים האלו. ועל זה הוא מקבל שכר על הפרישה הזו. לא רק שהוא לא נענש ולא נותן את הדין, אלא זה הוא מקבל שכר על הפרישה הזו. טוב, זה רצינו להעיר קצת לגבי, כן, בבקשה.
הפרישות מביאה לידי טהרה, כל דימור שטהרה לטהרת המחשבות.
כן.
בעצם על ידי זה שמעלם שר ממצבים שיכול להגיע למחשבות, זה בעצם מחומדת את הטהרה.
מתחילה להיות עוד, ודאי, ודאי, שאדם פורש מן החומר ברמה כזו של פרישות, אז גם המחשבות שלו, כן, מתחילות להתנקות. אפיק המחשבה מתחיל להיטהר לאט לאט, אפיק הקישון הזה, כן? הוא מתחיל להיטהר. זה רמה של שליטה ברע כל כך גבוהה, שהרע מתחיל, כן? הרע מתחיל, האחיזה שלו מתחילה להיחלש. צריך להבין שאחיזת הרע בכלים הנפשיים, כן? היא מתגברת כל עוד האדם לא חוסם את דרכה. ברגע שאדם חוסם את דרכה, הרע מתחיל לאבד אחיזה. כמו הנושא השמיני שמה, כן? שראינו פעם לפני הרבה שנים. מישהו ראה את הסרט הזה, הנושא השמיני? The Alien? מישהו ראה את זה? ראית זה? איפה ראית? בארץ או בחוץ לארץ?
בארץ.
אז עד שהצליחו לסלק אותו מתוך החללית, סרקו אותו לחלל העולם. אתה זוכר שהוא זה? הוא מתפתח בתוך החללית, תורף פה, תורף שם, בסוף מצליחים לגרד אותו מהחללית, והוא כך, זה נזרק בחלל. אז זה בעצם אין משל. כך אני רואה את זה, אין משל. כן? שהרע מתפתח בתוך חדרי המכונות שלנו, כן? לוקחים איזו דגימה, אני יודע, מאיזה כוכב אחר, כן? פתאום מסתבר שהדגימה הזו זה לא פחות ולא יותר, מאיזה DNA של איזה יצור נוראי, מכניסים אותו לתוך החללית, לוקחים את הדגימה כדי לחקור אותו בארץ, והדגימה הזו לא פחות ולא יותר מאשר הרע עצמו. הוא מתחיל להתפתח בעין רואה, ואז בן אדם מסתובב בחללית, אוכל תקן, ואיך תקן שם איזה צינור שנקרא, אני יודע מה, ופתאום, בוף, נטרף. אנשים מתחילים לבעלה, בבעלה, מה קורה פה? מה קורה? הוא לא חוזר, מה קורה? עוד אחד הולך, גם הוא נטרף. אז בסוף מסתבר שלא פחות ולא יותר, מפלצת אדירה צומחת פה וגודלת פה בתוך החללית, אנחנו נמצאים איתה יחד. מה עושים? נו, כל הסרט סב סביב ההתמודדות שלהם עם היצור הנורא הזה, בסוף מצליחים לנתק אותו מהחללית, והוא אף בחלל העולם, וצועק צעקה גדולה. עתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט את יצר הרע, כך כתוב, לעתיד לבוא, לפני הצדיקים. לפני הצדיקים. זה מה שקורה. כן? אז האחיזה שלו הולכת ונחלשת לאט לאט, בכל שלב. כן. אז אין פלא שמתוך הפרישות מתחילה להתפתח טהרה. והנה על פי הברייתא הזאת, הסכמתי לחבר חיבורי זה, ללמד לעצמי ולהזכיר לאחרים תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם. כן? תנאי העבודה השלמה למדרגותיהם, זה הדגש כאן, ההדרגתיות, ואבאר בכל אחד מהם ענייניו וחלקיו ופרטיו. שימו לב שזה עוד הדרגה אחת. לא רק שכל העבודה מתחלקת ל-12 שלבים, אלא כל אחד מהשלבים האלו יש לו כמה תתי שלבים, כמו שאנחנו רואים בכל מידה ומידה, מידת הזהירות, בביאור מידת הזהירות, בחלקי מידת הזהירות, בדרכי קניית הזהירות, מפסידי מידת הזהירות, ארבע נוספים. יש פה פירוק על גבי פירוק. זה 12 שהם בעצם כפול 4 או כפול 3, כי יש מקומות שאין מפסידים, או אין דרכי קניין, דרכי קניין יש בכולם, אבל מפסידים יש כאלה שאין בהם, צריך להבין מדוע, בחלק מן המידות הוא לא מונה את המפסידים, יש איזה סיבות, ובכל אופן זה יוצא 12 כפול 3 לפחות. אז יש פה כמה 12 כפול 3? כמה זה? כן? 36. 36 בחינות. הוא פירק את זה ל-36. זה מה שאמרנו, שיהיו דברי, כן? דברי תורה מחודדים בפיך. כן, זה אותו שינון וחידוד שאנחנו צריכים לקחת את הכלל ולפרט אותו עד כמה שאפשר. כן? הפירוט הזה הוא מאוד מאוד עוזר למהלך ההכרה האנושית, כן? לרכוש את המדרגות העליונות דרך הסולם המוצב ארצה וראשו בשמיים דרך 36 שלבים לפחות. כן? 36 השליבות האלו מקילות אליהם, למרות שזה בבחינה של ריבוי, נראה המון, אבל כל אחד מן השליבות נחוץ לאדם כדי להפיל ולטפס למדרגה הבאה. כן. אגב, הוא מפרט ל-36, כמובן שכל אחד מאיתנו במהלך הלימוד רשאי לפרק את זה לעוד ועוד בחינות, עד כמה שהדבר יקל עליו. כמובן, כן? אם זה מקל לך לפרק את זה לעוד כמה וכך זה בסדר גמור. אבל לא פחות מ-36 בחינות. לא פחות. מ-36 בחינות.
אתה ממש, ולא פשוט
נגבוד את זה 9-10. אה? זהירות עד ל... כן, 10, 10, 10, 30, 10, מכילה. יש כל מיני גרסאות, יש גרסה של 9, יש גרסה של 11, יש גרסה של 12, יש נדמה לי משהו כמו, לפחות, בין 12 ל-10 גרסאות של הברייתא הזו, בדברי התלמוד ובמדרשים. כן. יש גרסאות של 9 שלבים, כן, של 10, אז פה זה 10. עשר כפול שלוש לפחות, בממוצע 30 שליבות. בערך 30 שליבות. להזכיר לאחרים תנאי העבודה השלימה למדרגותיה. ואבאר בכל אחד מהם ענייניו וחלקיו ופרטיו, הדרך לקנות אותו ומה הם מפסידיו. והדרך להישמר מהם, ממפסידיו. כי אקרא בו, אני, וכל מי שימצא בו נחת למען ילמד ליראה את השם אלוקינו, ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. כלומר, אני כותב את הספר הזה, קודם כל, כי אקרא בו אני. מה זה אומר? כי אקרא בו אני, זאת אומרת, הספר הזה נכתב כספר, כן? לא כספר לספרייה הלאומית, אלא כספר עבודה. אני עצמי קורא בו, כן? אני עצמי קורא בו ולומד בו ועובד על פיו, כן? כי אקרא בו אני, קודם כל אני, ארדוף השיג החלק שלל, להבדיל בתומעה, כן? אומר פרעה, גם אני אצא איתכם להילחם נגד ישראל, ואני אהיה בראש. אתם לא תלכו לבד. לא כדרך המלאכים שיושבים בארמונם ושולחים את ה, כן? שולחים את ה, את הלוחמים, אלא אני אצא, ארדוף, השיג, החלק שלל. אני אחלק איתכם. להבדיל בקדושה, כן? הצדיק. הוא בעצם אומר, הספר שאני נותן, מגיש לכם בזה, הוא ספר, הוא עמוד האש ועמוד הענן שלי. כך מסופר גם על הרב קוק, שהיה קורא את אורות התשובה, תמיד, את אורות התשובה שהוא עצמו כתב, תמיד היה קורא בו. אקרא בו אני, וכל מי שימצא בו נחת, למען ילמד ליראה את השם אלוקינו, ולא תשכח ממנו חובתנו לפניו. ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו הקריאה וההסתכלות, יעלה על זיכרוננו ויעירנו אל המצווה עלינו. אם כן, כל הספר הזה הוא תזכורת כנגד ענן השכחה, או ענני השכחה, כן? שהטבע מעורר בתוכנו. כן? צריך לדעת שהאדם שוכח כל הזמן. מה אני מתכוון שאני אומר שוכח? שימו לב מה קורה לנו ברגע שאנחנו יוצאים מן השיעור הזה. לפחות מה שקורה לי. כן, אמרתי לכם כבר לא פעם, אני לא מתבייש להגיד את זה. מה הסיבה שאני כל שנה מלמד הספר מסילת ישרים? לכאורה, אם הייתי זוכר, לא הייתי זוכר אולי ללמד אותו יותר, הייתי זוכר את הכל, הכל היה נשאר אצלי, נגמר הסיפור. למרבה הפלא, כל שנה שאני לומד את הספר הזה, שאני מגיע לשורות האלו, שכחתי. האדם הוא טיפוס שוכח. בטבעו הוא טיפוס שוכח. ואני מלמד את זה כאילו לא לימדתי זה מעולם. מה שקורה, יש כל מיני רמות של שכחה כמובן, אני לא רוצה להגיד כרגע, לעשות צחוק וחוקה והתלולה מעצמי ולהגיד, אני לא זוכר כלום. ודאי שאני זוכר את הדברים, ודאי שאני קורא את המשפט הזה, אני נזכר בדברים שאמרתי קצת בשנה שעברה. אבל בסך הכל, יש איזו רמת שכחה. רמת שכחה שמנתקת אותנו מהרושם הראשוני של הלמידה. גם מרמת החידוש, חידושי תורה שחידשנו בשנה שעברה, ודאי וודאי שמהחידוש הרגשי, שהוא שקע. כן? התקהה מאוד. אנחנו שכחנים. הרושם של העולם הזה, מספיק רגע אחד לצאת מן השיעור ולראות מראה שהוא לא במקום, באותו רגע המראה הזה גורם לשכחה עצומה. יכול להיות אלפי רשמים חיוביים שבמהלך השיעור התפתחו, רגע אחד של דיבור לא ראוי, של קלות ראש, כל שכן גרוע מזה, פשוט מוחק, נכון שזה לא מוחק מהרמה הנשמתית, כי הדברים ברגע שהם ירדו פנימה, יש רבדים ששם השכחה לא נוגעת, וצריך לדעת. וגם אדם שישב ולמד תורה ושכח, לעתיד לבוא, כן? כתוב לעתיד לבוא, דברי התורה האלו יחזרו ויתעוררו בתוכו. אבל ברמת התודעה היותר חיצונית, הדברים נשכחים. פשוט נשכחים. אז הספר הזה, המטרה שלו, זה לחזור ולהזכיר. זה אותם המים שזורקים על פרצופו של אדם שהתעלף. בן אדם התעלף, זורקים עליו מים. המים האלו מחזירים את זרימת הדם. מעלים את הדם אל מוחו, אל ליבו, מחזיר אותו לחיים. כן? זה דבר מאוד חשוב. זה מי בשמים. שעל ידי שמתיזים אותם, הבן אדם מתעורר. מתעורר. מה שחומריות הטבע, ואשר חומריות הטבע משתדל להסיר מליבנו הקריאה וההסתכלות, באמצעות הספר הזה, יעלה על זיכרוננו, ויעירנו אל המצווה עלינו. כלומר, זה יהפך להיות רלוונטי, רצוי, נחפץ, זה עומד על סדר היום שלנו, אי אפשר להתעלם מזה אחרי שלומדים. אחרי שלומדים זה עולה על סדר היום. כמו שיש איזו בעיה שהיא לא על סדר היום, כן? מתחילים לדבר עליה בחדשות, עושים הפגנה, עושים איזה מעשה יוצא מן הכלל, ואז פתאום מתחילים לדבר מהדורות החדשות על הסיפור הזה, מקדישים לזה ככה את הכותרות של מהדורת החדשות בטלוויזיה, כן? פרשנים וזה, כל אחד, זה עולה לתודעה. למה? כי נעשה משהו שעורר את בני האדם מתרדמתם. אותו דבר זה נוגע ביחס לנושאים של עבודת השם ותיקון ומידות בעיקר, כפי שהוא אמר, שבזה חלה שכחה גדולה מאוד. איך הוא אמר? מעטים יהיו מן המין הזה אשר יתעסקו ב, כן, ב, ב, בענייני המידות, בעבודה השלימה. מעטים. אז איך אנחנו הופכים את זה לדבר שהוא נחלת הכלל ושיחת היום? ספרים שמעלים את המודעות של העניין הזה, מדברים על חשיבות העניין. בהקדמה, בביאור כלל חובת אדם בעולמו, כן? כל מידה ומידה זוכה לתשומת הלב המיוחדת שלה, לביאור שלה. לאט לאט זה עולה בתודעה שלנו. קודם כל אנחנו, אלה שיושבים ולומדים פה. אלה שיושבים ולומדים פה, סדר היום שלהם מכיל כרגע רכיב, אלמנט נוסף שקרוי תיקון המידות. זה כבר לא דבר שאפשר להתעלם ממנו. זה לא דבר שאפשר להתעלם ולהתעלל בו. לא. הוא בסדר היום. הוא בתודעה, כן? הוא בתוכנית העבודה שלי, מי פחות ומי יותר. זהו, גמרנו. מבשרך אל תתעלם. מהבשורה הזו לא מתעלמים, גמרנו. כן? ואם שכחנו קצת היום, מחר פותחים את הספר ולומדים עוד פעם. לומדים עוד פעם. כתוב שגם משה רבינו שעלה להר סיני 40 יום ו-40 לילה, בהתחלה היה לומד ושוכח את התורה. 40 יום ו-40 לילה היה לומד ושוכח. עד שנתנה לו הקדוש ברוך הוא במתנה. כמו שאמרנו מקודם, האדם הוא שכחן נקודה. שדברי תורה יקלטו בנפש האדם, זה דבר נס, זה דבר שהוא בלתי אפשרי מבחינה טבעית. כפי שמסביר המהר"ל בספר תפארת ישראל, שדברי תורה נמשלו לציפור, והיא עפה בשמיים, וזה השכל הנבדל. מה לנו ולשכל נבדל בכלל? הרי זה נס שאנחנו מסוגלים להעביר על דעתנו סברה אחת של המהרש"א של התוספות. איך אפשר בכלל להבין את זה? ששכל האדם מתעסק בזה. זה באמת דבר מוזר. זה באמת דבר מוזר, וחוסר ההתאמה שבין השכל הנבדל לנפש האדם מתבטא בשכחה. השכחה היא התוצר הטבעי של חוסר ההתאמה הזה. אבל האדם אומר, ריבונו של עולם, נשמה שנתת בי טהורה, ולמרות ששמת אותי בתוך גוף, נשמתי דוחפת אותי ודוחקת בי ללמוד את תורתך, אשר בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ומתוך זה אני אומר, הערב דברי תורתך בפינו. שדברי התורה שלך יערבו בפינו, תהיה התאמה ומעורבות בין דברי, זה תפילה. זה תפילה שבלי להתפלל את המיום כדליבה, אין סיכוי לזכות בכתרה של תורה. אי אפשר לזכות. אז זה שכחה ומצב טבעי. אפילו משה רבינו, לא לחינם חזל, אמרו לנו את זה. זה לא אנחנו ששוכחים. זה לא רק אנחנו, זה משה רבינו ששכח אותה 40 יום ו-40 לילה. לומד ושוכח, לומד ושוכח. עד שנתן לו הקדוש ברוך הוא מתנה. מי נתן לו מתנה? ריבונו של עולם. זה מעשה נס. זה רק מצידו התברך. מצד מאמץ אנושי, בלי תפילה וציפייה עמוקה שהשם יחולל את הנס, אין סיכוי לזכות בתורה. אז אין פלא ששוכחים. אבל צריך לחזור לספר, להגות בו, כדי לעורר את הזיכרון המתוק הזה, ואולי לזכות בו ברבות הימים, שנגיע למדרגות של אנשים שדברי תורה זה בבחינת כל היום משיחתי, דוד המלך, כל היום משיחתי. תורתך שעשועי, איזה מדרגה מיוחדת. כן? הנבדה, השכל נבדה, הכוונה היא שהשכל הזה הוא מרומם, כן? הוא מרומם ומעל שכל האדם, זה נקרא נבדל. אבל בכוונה אמרו נבדל ולא נפרד. הוא לא נפרד, חס ושלום. אם היה נפרד, לא היה יסוד לכל לימוד תורתנו. כן? זה מה שרב צבי יהודה היה אומר משום מה דווקא בצרפתית או באנגלית. כן? Deperation is not separation. כך, הבדלה היא לא הפרדה. שהבדילנו מכל העמים. אבל לא הפרידנו מכל העמים. כי אם עם ישראל היה נפרד מן העמים, לא הייתה סימביוזה לעולם. לעולם לא הייתה סימביוזה. לא היה אפשרות של השפעה והורקה מכלי לכלי. לא הייתה אפשרות. כן? ראינו רק עם לבדד ישכון, אבל לא היינו יכולים להיות אור לגויים. האור לגויים, שזה השפעה, זה רק בגלל שאנחנו נבדלים ולא נפרדים. כן. 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 אשר בחר בנו זה גם אותו עניין שאמרנו כרגע על משה רבינו. אשר בחר בנו זה הפנייה של הקדוש ברוך הוא למאמץ האנושי של אברהם אבינו. אשר בחר בנו זה הפנייה של השם יתברך למאמץ האנושי. המאמץ האנושי התבטא במהלכיו של אברהם אבינו, מה שכתוב, הכיר את בוראו. כן, או היה משוטט בחוכמה, הכיר את בוראו, יש אומרים בגיל 3, הכיר את בוראו, יש אומרים בגיל 40, 48, יש כמה גרסאות בזה. בכל אופן זה לא משנה, כל זה מבטא את מהלך ההתאמצות האנושית להתחבר לנקודה האלוקית שבתוכו. מתוך המאמץ האנושי, כן, כך הדברים פועלים, מתוך ההתעוררות הדילטטה, אז פונה הקדוש ברוך הוא לאדם. ברגע שהוא פונה לאדם, המיזוג שבין שני הכוחות יוצר בחירה. הבחירה היא מזיגה של מאמץ אנושי, כן? שיתחבר אליו פנייה אלוקית. ברגע זה, מי שפנה אליו השם, הוא משודרג לחלוטין. הוא יצירה חדשה. זה נקרא ברית. הברית היא כבר מצב החיבור, כן? הברית הוא כבר מצב החיבור שבין שתי הרצונות. התעוררות הדילאילה שמתבססת על התעוררות הדילטטה. התעוררות דילטטה מלמטה, התעוררות אמיתית, אמיצה. אברהם אבינו שבר את האלילים שבבית אביו, כן? היה מחפש, כן? כל הזמן מחפש את שורש הבריאה, את הראשית. מתוך החתירה האמיצה הזו, הקדוש ברוך הוא גילה לו ואמר לו, אני בעל הבירה. כן? האמירה האלוקית הזו יצרה מציאות חדשה שנקראת נשמת ישראל. זה נקרא בחירה. כלומר, בחירה זה לא לבוא בשוק ולראות בננה ולבחור בה, כי לא שיניתי דבר בבננה. אולי קצת, קצת, על דרך ההמשלה, הייתי אומר שהבחירה האלוקית בעם ישראל היא דומה לבחירה שהבוטניקה, איך נקרא האיש הזה שעוסק בזה? כן, תגיד.
בוטנאים.
אז בואו נגיד שזה קצת דומה למה שעושה הבוטנאי כאשר הוא הולך בשדה הפתוח, רואה צמח בר, והוא רואה שיש לו תכונות טובות, מה הוא עושה איתו? הוא לוקח אותו ובתנאי מעבדה הוא מטפח אותו. אז הוא הסתמך על תכונות קיימות, אבל הוא שדרג אותן. אז התוצר החדש הוא מעין החלאה של תכונות יסוד שנוספו עליהם. אבל זה צל, 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 בלי סוף, צל, צל, צילה של המשמעות של בחירת השם בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא כביכול, זה לא שהוא הלך לו בשדה, כן? אבל כך זה חוקי המציאות, שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא יתגלה, עשו לי משכן, ושכנתי בתוככם. ושכנתי בתוכו. עשו לי משכן, ושכנתי בתוכו. כך הוא רצה. וכיוון שכן, הוא כביכול עובר על פני השדה ומסתכל איזה צמחים מתפתחים על פי התכונה העצמית שלהם. שהוא מזהה את צמח, שיש בו את החתירה הזאת לאמת, הוא לוקח אותו. דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. הוא לוקח את הצמח הזה, מחבק אותו, ועצם החיבוק זה כבר השדרוג של הנשמה הפנימית הזו. זה הבחירה של עם ישראל, של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. צריך להבין, יש השלכות רבות לבחירה הזו. כן? אחת ההשלכות, כמו שאמרנו עכשיו, כן, שזה שיבוח של אותו הזרע, של אותו הצמח. ההשלכה הנוספת המרכזית ביותר, שהיא קו האופי היסודי ביותר של סגולת ישראל, זה הנצחיות. כשהקדוש ברוך הוא בחר בצמח הזה, הפרח הזה עכשיו הוא נצחי. הוא כבר לא מתנהל על פי חוקי הטבע, כי על פי חוקי הטבע, לפני שנגע בו ריבונו של עולם, הוא עדיין היה תחת חוקי הלידה והמיטה. ברגע שהשם בחר בו, הוא כבר צמח על מוות. גמרנו. הוא מחוסן בפני המיטה. זה לא אומר שהוא לא יעבור תהליכים קשים של רוח שערה ודברים כאלו ו-2000 שנות גלות. הוא עוד יוטל מגל אל גל. בפרט בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בו וכרגע הוא צריך להיות נאמן לרצונו יתברך. ודאי וודאי שהוא יסבול אם הוא לא יעשה את זה. אבל גם אחרי כל הסבל, גם אחרי כל, כן, התביעות האלו במעמקי האוקיינוס, הוא ייפלט אל החוף. הוא ייפלט אל החוף כמו עוף החול שחי אחרי, קם מן החול אחרי אלפי שנים. הוא יקום, יחיה ויחריז בקול גדול. הבו גודל להשם אלוקים. זהו, זה מה שנחרט בתוכנו. מי אברהם אבינו? הלך והתפתח למעמד לאומי בשבטים, מתן תורה, ארץ ישראל, בניין בית המקדש וכן הלאה. כן? זה הולך ומתגלה בכל תקופה בצורה יותר ויותר יותר ויותר משוכללת. אבל זה מה שקרה בחייו של אברהם. זה כבר בחייו של אברהם קרה. אז זה הבחירה. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ממילא הבחירה הזו כבר מצריכה מזון רוחני חדש. זה תורתו. תורתו היינו המשך רצונו. שתורתו היא גילוי רצונו התברך גם בתחום האמונות והדעות. גילוי רצונו במחשבה, גילוי רצונו במידות, גילוי רצונו במעשים. כן? זה נגזר מתוך בחר בנו. אי אפשר בחר בנו מבלי נתן את תורתו. אני לא יכול לתת לך מכונה משוכללת מבלי לתת לך דף הוראות. יכול להיות איזה בדואי שחי באיזה, אני יודע, אמצעי הקירור והמיזוג שלו זה איזשהו שדרת אקליפטוסים, אני יודע, שחוסמת את הרוח. אבל ברגע שאני נותן לו איזה מזגן משוכלל, אני חייב לתת לו גם את הוראות ההפעלה, כי הוא לא יודע להפעיל את זה. הוא לא יודע להפעיל. כרגע שדרגתי אותו. אני לא יכול לשדרג אותו מבלי להגיד לו איך מפעילים ואיך מתנהגים. מהו סגנון החיים המתאים לנשמה כזו? שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כן. עשר. אתה תיקנת אותם. 12 או 10?
כן.
10.
תורה זה נשאר חלב הדרגות?
לא, אנחנו מדברים על המידות. כן.
המידות, כן. אז אותם מידות, בסופו של דבר, איך זה נהפך להיות
30? למה זה חייב להתחפר ולהשתלש? זה הפירוט הבסיסי ביותר.
בכל שלב יש...
שכל מידה תתפרק לעוד 3. כן? כי גם המידה עצמה, מידת הזהירות, לא תוכל להיכנות אם לא תתחיל לברר אותה ולטפל בה קודם כל, כן? קודם כל, מתוך הבנה מה זה מידת הזהירות. בביור מידת הזהירות. שמעתי, יש מידת הזהירות, אבל מה היא? אדם... ואנחנו מה? האדם גימטריה מה? האדם שואל, מה זה זהירות? כן? כל המרבה בדרישות וחקירות הרי זה משובח. כל הממעט הרי זה מסובך. תבין? ברגע שאתה, לא, ברגע שאתה ממעט בדרישות וחקירות, אתה משאיר את המושג הזה נחפץ ונרצה רק במישור הנשמתי. אמרנו שהנשמה לא צריכה את הפרטים. אדרבה, זה מועקה בשבילה הפרטים. הפרטים נדרשים לנו רק מצד היותנו בעלי גוף. אבל, תבין? אנחנו בעלי גוף. אז אנחנו חייבים לדבר על הגוף בשפתו. ושפתו זה שפת הריבוי. כן? כל המרבה בדרישות וחקירות. כמה, איך, איפה, מתי, מי, למה? צריך לשאול את השאלות האלו. תבין? אז המושג הכללי מתפרק ונטמע בהכרה הנמוכה של האדם. כך המושג הכללי מפעיל את האדם ומגייס את הרצון, כן? לפעולה הנכבדה הזו של קניית מידת הזהירות. אחרת זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. לא יבינו אותנו. הגוף לא יבין את שפת הנשמה. לא יבין. על מה אתה מדבר בכלל? זהירות. זהירות. בסדר. מה זה בדיוק אומר לאצבע הקטנה שלי? מה זה אומר לסערת ראשי? מה זה אומר לגוף? אני לא מבין את השפה הזו. זו הסיבה שאנחנו כל כך צריכים להסביר הרבה פעמים, גם לעצמנו, אבל גם לילד. ילד. איך מסבירים לו דבר גדול? במשלים מעולמו. זה כמו שאתה משחק עם האוטו מהפלסטיק, אז נכון שכאשר אתה משחק עם האוטו מהפלסטיק ועולה על אבן, אז האוטו מתהפך, נכון? ככה, אם אתה כך וכך. ככה הייתי מסביר לילדים שלי, כן? שהיו קטנים. הייתי מסביר להם דרך כל מיני סיפורים מעולמם, כן? מהג'וקים והחרקים שהיו משחקים איתם. דרך זה הייתי מסביר להם דברים. והם הבינו, הייתי אומר, לפעמים ככה, אפילו רעיונות של הרב קוק, ממש, כן? כן, זוכר, בסוכות פעם, דיברנו על השמחה העליונה של הסוכה. איך אני אסביר להם מה זה שמחה עליונה? הלכנו למקומות יותר פשוטים, ובסוף הם הבינו, זה היה פלא. שאלתי את הילדה, את מבינה? כן, כן, אבא, הבנתי את זה. אוי, אני מבינה את זה. אחרי זה הטלתי עליהם משימה להגיד את זה לפני כולם, כן? עכשיו תגיד את הדברים, והיא אמרה את הדברים יפה. אמרו חושב, מה? אפילו הוסיף איזה משל משלה, איזה דוגמה משלה, יפה מאוד. אבל הייתי חייב ללכת בכיוון הזה. אחרי שהסברנו את זה על פי האופן הפשוט, אחרי זה גם אחזר, בעיה, כן? במשמעות הפנימית של הדבר. כן? היה לה שייכות גם לצד הנמוך וגם לצד הגבוה. דבר יפה. כן, אז 30 זה המינימום. אם אתה צריך יותר, תפרט יותר. תפרט יותר.
אז כל שלב למטה צריך תת שלבים. כל השלבים צריכים תת שלבים.
כן, כן, משה.
זה לא
בדיוק קשור
למסעת
שרם,
אבל אם קשור, מה אני מודע בעבר שאחרי 1948 שנה, פתאום בן אדם, אתה אומר שזה התחיל ממאמץ אנושי כאילו שלו להכיר את בורא. מה המצב?
זה מאמץ. אז מה פתאום קרה אצל אברהם? אתה אומר, מה קרה אצל אברהם? שדווקא הוא, זאת אומרת, תמקד את השאלה יותר, אז מה בעצם השאלה? נכון, זה קרה אחרי כך וכך שנים, דווקא אצל אברהם. אז מה אתה שואל? מדוע זה?
השאלה היה שמזה הוא התחיל להכיר את בוראו, ואז אחרי זה שהוא
הכיר
את
בוראו,
אתה אומר
שהקדוש ברוך
הוא בחר.
כן, כן. זאת אומרת, זה מבואר יפה, גם בכוזרי, שהוא מדבר שם על הרעיון של הקליפה והפרי. אתה מכיר את המהלך הקליפה והפרי? מי האדם הראשון למעשה? האדם הראשון היה פרי. אחרי שהוא נפל בחטא, נסתרה דרכו של השם, כן? נסתרה דרכו של השם, ואז המצב הבכירי היה בכירה. המצב הבכירי היה בכירה, כי היה אסתר פנים, אחרי חטא אדם ראשון. ואנחנו רואים כל מיני אישים שמנסים לטפס, כל מיני אישים. יש את חנוך, התהלך לפני האלוקים, יש את עבר, יש כל מיני טיפוסים מעניינים, שאנחנו רואים אצלם איזשהו מאמץ לחזור ולגלות את הנקודה האלוקית. נוח מצא חן, נוח הוא נקודת אור בתוך הבריאה, שמצליח להתרומם מעל מי המבול, ולהתוות איזה דרך מסוימת, אבל הוא לא מצליח לפתח ולשדרג אותה בצורה נכונה, כתוצאה מזה השם לא בוחר בו, הוא רק בוחר בו כאב לגויים. אבל הוא לא יכול להיות אביהם של ישראל. הוא לא יכול להיות אביהם של אלו שאמורים להוביל, אלו שאמורים להיות עמוד האש של האנושות. הוא לא יכול להיות. לכן הוא נדחה למספר 2. הוא אב האנושות הכללית, אבל לא אביהם של החלוצים. ועדיין יש את ההמתנה לראות מי יהיה ראוי לתפקיד הזה. וכך הדברים שנים חולפות עד שאברהם אבינו מופיע. דרך תהליכים מאוד מייסרים, צריך להבין. אברהם אבינו, כאשר הוא מגלה את המימד הטרנסנדלטי הזה, מה שנקרא אמונת הייחוד, הוא מסתייע משני כיוונים. קודם כל הוא מסתייע מהתכונה האישית שלו, המשובחת, והוא מסתייע גם מניסיונם של אחרים. בדרך כלל, מהלך ההתפתחות שלנו הוא על שתי צירים. על הציר של, כן? על ציר של, כן? הניסיון שנצבר באנושות עד דורי שלי, והציר של הבחירה החופשית שלי. אלו שתי הצירים, שבנקודת המפגש שלהם, אנחנו יכולים לחולל מהפכות גדולות בחיים. אברהם אבינו השכיל לחבר את שני הצירים האלה בנקודת הזמן הזו, כן? חיבר ביניהם באופן של חשיפת המימד האלוקי הזה. אז זו תוצאה של המון המון שילובים של כוחות, המון המון דברים. אבל סוף סוף הוא הצליח בנקודת הזמן שלו לגלות את זה. Okay. ואז כביכול הקדוש ברוך הוא, כביכול במרכאות, לא יכול להיות אדיש אל מול הדבר הזה. אדרבה, הוא מצפה לזה. הוא מצפה בדיוק לדבר הזה. יש פה משיכה אוטומטית, כן? ברגע שרצון כזה מתגלה באדם, כאילו הקדוש ברוך הוא מצידו נמשך למטה, או נכנס בתוך הכלי, ממלא אותו, גודש אותו, ויוצר מציאות חדשה. יוצר מציאות חדשה, שהיא מהווה יסוד ובסיס איתן האזרחי, כך הוא קרוי אברהם אבינו, שעליו אפשר לבנות אומה שלמה. אברהם אבינו הוא הפלנטה, הוא הפרסה, פלנטה זה פרסה, הוא הפלנטה שעליו נבנה עם ישראל. אבל הפלנטה הזו היא מאירה את אורה לכדור הארץ. יש לה קשר, כן? לחוצן הזה שקרוי עם ישראל, לחייזר הזה, החי המוזר הזה, כן? יש לו קשר עם כל יושבי תבל. זה ההוראה של אברהם אבינו בעצמו, מצד אחד הקרוי אברהם, מצד שני אברהם. יש לו גם מצד אחד, כן? יש לו את הצד הלאומי, אברהם, אב על ארם בלבד, שזה מציין, כן? זה מציין את חיזוק הנקודה הישראלית, כן? האגואיזם הקדוש של חיזוק הלאומיות הישראלית, מצד שני הוא גם אברהם, הוא אב המון גויים, הוא פונה כלפי האנושות כולה. זה הנשמה המיוחדת של ישראל. כלל ופרט, עם ישראל ואומות העולם, כן? זה קו האופי המרכזי של סגולת ישראל. כמובן שקו האופי הזה הוא נוסד כתוצאה מאותה פגיעת ברק אלוקי בנשמת אברהם, כן? היא שהעלתה אותו למדרגה הזו של דרישת אלוקים בדרישת האנושות כולה, כן? אחרת לא היינו יכולים לגלות אכפתיות ורגישות כזו כלפי כל האנושות, אם, כן? אם השם לא היה מתגלה אלינו. אין שום סיכוי, שום סיכוי. הטבע האנושי לא מסוגל להתרומם את זה שום פנים ואופן. וגם אם הוא זוכה לאיזו חוויה כזו, איזו חוויה קיקיונית, חולפת, שלא יכולה להחזיק מעמד ברוח הסערה של עולם הטבע. לא יכול. רק בגלל שהשם נגע בלבבינו, כן? יש בנו את החפץ התמידי הזה, ולא משנה מה יעבור עלינו. לא 2000 שנות גלות, ולא קוזקים, ולא טטרים, ולא נאצים, שום דבר. כלום לא יכול. סוף סוף, כן? לאן שלא נזרק. בסופו של דבר נעמוד על הרגליים. על הרגליים האיתניות האלו של אברהם אבינו, כן? אברהם אבינו של מתן תורה, וכן הלאה. נעצור כאן.